3,324 שנים ליציאת בני ישראל ממצרים. אנחנו נחגוג בעזרת השם בעוד שבועיים 3,324 שנים. לא רק שאנחנו יודעים את מספר השנים, אנחנו גם יודעים את היום. ולא רק שאנחנו יודעים את היום, אנחנו גם יודעים את השעה. ולא רק אנחנו יודעים את השעה, אנחנו יודעים גם את הדקה שבני ישראל יצאו ממצרים, כחצות הלילה וחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. אז אין לכם עוד אומה כזאת בעולם שיודעת לתארך בצורה מדויקת את הזמן שהיא יצאה לחירות, ואחרי זה גם לתאר את המסעות המדויקים ואיפה עברו וכו'. לא שאנחנו צריכים הוכחות לזה, אבל מכיוון שיורדת אמת מהשמיים, אז היא יורדת שלמה, מלאה, בכל התחומים. הנושא שלנו זה עיונים בהגדה של פסח, ואני ככה התלבטתי לאיזה כיוון ללכת. אנחנו למדנו חלק מהדברים בחבורה המצומצמת, ואנחנו ננסה לתת כמה כיוונים בהגדה של פסח סביב ההליכה דרך ה-15 המעלות, 15 השלבים שאנחנו נוהגים לשיר אותם כל קהילה לפי המנהג שלה, לפי המנגינה שלה בתחילת ליל הסדר. קדש ורחץ, מכירים, כן? קדש ורחץ, כרפס, יחץ, מגיד, רחצה, מוציא מצה, זה אחד. מרור כורך, שולחן עורך, צפון, ברך, הלל, נרצה. סליחה, מוציא מצה זה שתיים, הלל ונרצה. אז יש לנו בעצם 15, וכל דבר שהוא 15, אז הוא... יש עוד משהו שהוא 15 בהגדה, שזה דיינו, 15 מדרגות בדיינו, וכל דבר שהוא 15 מיד מזכיר לנו את 15 שירי המעלות, שנמצאים בתהילים, שנקראו שירי המעלות, כי היו אומרים אותם על המעלות בבית המקדש, כלומר זה משהו שהוא קדמון, שהוא עתיק. אומנם זה מיוחס לרשי, הסדר הזה של קדש ורחץ, אבל יכול להיות שרשי, או שרשי כתב את זה בעצמו, או שרשי זה שהוריד את זה לכתב, מה שהיה כבר בעל פה ועבר באיזושהי מסורת מאב לבן. לפני שניכנס לתוך המהלך הזה של קדש ורחץ, כמה מילות הקדמה לליל הסדר באופן כללי. תראו, ליל הסדר זה לילה שבעצם נע בין שני כתבים. מצד אחד, זה לילה שהוא כולו מופנה לילדים. מופנה לילדים. לילה חווייתי, שבלילה הזה האבא צריך להעביר לבן שלו את החוויה של היציאה ממצרים. לא את הידע, לא רק את הידע נאמר, כי הידע הוא כל השנה חייבים. יש מצווה לזכור את יציאת מצרים כל השנה. פעמיים ביום, ביום ובלילה. המצווה המיוחדת בליל הסדר זה לספר ביציאת מצרים. והסיפור זה כבר בעצם, זה אפקט של חוויה. זה כמו שאני יכול להגיד לכם איזה מסר, כן? ואני יכול לספר לכם את המסר, כן? זאת אומרת, זה סיפור. אם אתה רוצה להראות סיפור, אז אתה אומר, מה המסר? המסר בסיפור זה שהוא עוטף אותך ומגלגל אותך ומלווה אותך ומכניס אותך ומוציא אותך, ואז אתה נהיה חלק מהעניין, אתה נהיה בעצמך חלק מהעניין. זה כל הסיפור כאן. אז לכן, בליל הסדר, אנחנו מצד אחד צריכים להיות מכוונים אל הילדים ולספר ביציאת מצרים. ואז הדבר הזה גורר בעקבותיו הרבה מאוד דברים שצריך לעשות בשביל הילדים, שהם יהיו מעוניינים ופרסים ואגוזים ושקדים, והיום זה לא בדיוק עובד, כן, יש אגוזים ושקדים, אבל זה באייפון הכל, זה צריך לשחק, עשו אייפון בזה לסדר, וואי, מה נעשה? אז זה פרסים והצגות וכאלה, אבל... אני אומר, דיברנו על זה היום בכיתה, מן העבר השני, צריך להיזהר שליל הסדר לא יהפך לאיזה מין, כאילו, לילה של משחקים משפחתיים. כן, באיזה לילה אנחנו משחקים הכי הרבה? זה לילה שבו השמיים פתוחים, זה לילה שבו הקדוש ברוך הוא התגלה, זה לילה שהוא בעצם בהרבה מאוד מובנים מקביל ליל יום כיפור ומקביל ליל מתן תורה, מבחינת השראת שכינה שיש בו. ואת זה, תודה רבה. ואת זה צריכים לחוש גם המבוגרים וגם הילדים, את היראה, את העוצמה של הלילה הזה. אז לכן צריך ללכת לאחוז בזה ובזה. כלומר, גם לחוות את חוויית הרוממות של הלילה הזה, שבלילה הזה יורדת עוד פעם החירות האמיתית לעולם דרך עם ישראל, וגם שהילדים יהיו שותפים וזה... ככה, מזה ומזה על תנח ידיך, וגם כל משפחה תלוי בהרכב שלה, בהרכב של הסדר, אם זה גדולים או קטנים, וכן זה הדרך. עכשיו, ליל הסדר הוא גם לילה שבו קורים כמה דברים בעת ובעונה אחת. אנחנו מציינים בלילה הזה את יציאת עם ישראל מעבדות לחירות, את הכלל. אבל בעת ובעונה אחת גם בעצם מתרחש משהו על היחיד, על הפרט. כלומר, היציאה לחירות היא מלאה, היא שלמה. לא מדובר פה רק על האומה, אלא גם כל יחיד מהמסובים, כל יחיד עובר כאן איזשהו תהליך שהוא בעצם, התוצאה שלו בסופו של דבר היא חירות. ואנחנו ננסה, כמה שנספיק היום, כמה שנספיק את הכל, לראות איזה תהליך של בניין חירותי בנפש מסתתר בתוך הסימנים האלו של קדש ורחץ, כרפס יחץ וכו'. איך דרך מעבר מסימן לסימן אפשר לעבור גם בשלבים, שלב אחרי שלב, בסולם החירות. כי מתברר שסוגיית החירות והעבדות לא יצא לחופשה. היא קיימת, נוכחת, בועטת לחלוטין, בכל הכוח וכל העוצמה. זה נכון שהעבדים השתנו וגם האדונים השתנו. כבר אין אדונים עם שוט, ואין עבדים שהם, או כמעט ואין עבדים שהולכים עם שלשל עוד ברזל. אבל האדון נראה אחרת, הוא מחזיק בדרך כלל איזה, יכול להחזיק איזה אמצעי אלקטרוני כזה או אחר ביד, והעבד נראה אחרת. העבד לא צריך שמישהו שעבד אותו בחוץ, הוא משועבד מבפנים. זה חברה שיוצרת הרבה מאוד תובנות שמשעבדות אותנו. ולכן בליל הסדר בעצם מחולל עבורנו סוג של איזשהו תהליך שמזמין אותנו עוד פעם השנה, יחד עם כל עם ישראל שיוצא לחירות, מזמין אותנו גם כן, באופן אישי, כל אחד מאיתנו לצאת לחירות. והחירות היא ממצרים, ממצרים, ולא סתם ממצרים, אלא מבית עבדים. בית עבדים הכוונה מקום, בעברית פשוטה, מקום שהעבד מרגיש בו בבית. בעברית עוד יותר פשוטה, מקום שמתמכרים אליו. זה בית עבדים. עבד שהוא מרגיש שהוא רוצה כל מה לצאת לחירות, אז בסדר, סגרת לו את החדר, סגרת לו את הדלת, שמת אותו בבית כלא, אבל הוא לא באמת עבד, הוא טכנית הוא לא יכול לצאת החוצה, טכנית יש לו איזושהי בעיה, בסדר, אבל הוא לא עבד, הוא בן חורין. מי זה עבד אמיתי? עבד אמיתי זה מי שבכלל לא רוצה לצאת. לכן התורה מתייחסת בכל כך הרבה חומרה אל עבד עברי שרוצה לי, שאהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, בוא תגיע הנה, קחים את האוזן, רוצים אותה, מה אתה אומר, איך אתה יכול לדבר ככה? האוזן ששמע על הר סיני, ועכשיו אתה עושה... זה כאילו משהו שהוא בלתי נתפס, איך בן אדם יכול לרצות להישאר עבד, זה נגד התכונה האנושית הבסיסית ביותר, החירותית וכן על זה הדרך. אז לכן אנחנו, ליל הסדר הזה בעצם מזמין אותנו לאיזשהו תהליך של תהליך פנימי שכל אחד מאיתנו של יציאה לחירות, שהוא מצטרף לתהליך המשפחתי, מצטרף לתהליך הקהילתי ומצטרף לתהליך הלאומי שאנחנו עוברים בלילה הזה. ואנחנו ננסה לגעת בו דרך 15 הקודים האלו, הלבנות היסוד הללו של קדש ורחץ וכן על זה הדרך. אז בואו נתחיל, נצא לדרך. קדש. הצעד הראשון ביציאה לחירות זה קדש. עכשיו, בניגוד לתפיסה הרווחת של המילה קדושה, שזה, אם הייתי מתרגם את זה לאנגלית, זה כאילו הולי, משהו כזה קדוש, עם איזה כנפיים מלמעלה, בעברית המשמעות של המילה קדוש או קדושה זה מיועד. מיועד, ממותר, עם מטרה, מיועדת. אתן דוגמה, לאישה שהיא מזומנת לכל, והיא לא מייעלת את עצמה לאדם אחד, קוראים בלשון סגי נאור קדשה. כן, בהפוך על הפוך. היא באמת לא קדשה, אלא להפך, היא מזומנת לכל. אז הדבר שהוא... מיועד, הרי את מקודשת לי, זה הרי את מיועדת לי ומילה אסורה על כולה, זה נקרא קדושה, כן? ולכן אפשר, המונח קדושה, כמובן שכל דבר שהוא קדוש, שאנחנו מגדירים אותו כשייך לקדוש ברוך הוא, אז הוא גם, אז לכן חל עליו קדושה, אבל זה, המונח הזה הוא לא רק בהקשרים של בן אדם למקום, זה גם בהקשרים של בן אדם לחבר, כל דבר שהוא מיועד לאיזה משהו, אז הוא קדוש. הוא קדוש, יש לו ייעוד. ובעצם האמירה הראשונה שלנו בדרך, בצעד הראשון ליציאה לחירות, זה קדש. יעד. חלום. משהו שהוא מעבר לכאן ועכשיו. משהו שהוא מעבר להיום. משהו שהוא איזשהו יעד שאני אליו חותר. במילים פשוטות אפשר להגיד שכל אדם צריך להיות מסוגל לענות על שאלה שהיא פשוטה, אבל היא מאוד מאוד מורכבת. מה החלום שלך? יש לך חלום בחיים. מה החלום? מה המשפט שמלווה אותך? החלום הזה הוא לא צריך להיות קשור למה שקורה כאן ועכשיו. הוא אפילו טוב שהוא לא יהיה קשור למה שקורה כאן ועכשיו. אבל זה איזה חלום, איזה יעד, כן? ותשימו לב שבעצם הקדוש ברוך הוא ככה בונה את זה, הקדוש ברוך הוא לוקח את משה רבנו, עוד לפני שרואים קצה קצהו של חירות, קודם כל הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבנו על החלום. בהוציאך את העם, תעבדו את האלוהים על ההר הזה. הוא כבר מדבר איתו, אחרי יציאת מצרים, מדבר איתו על מתן תורה. יש תכלית, יש חלום לכל היציאה הזאת. מה שרואה העבד מול העיניים, הוא בקושי רואה את הדקה הבאה. העבד חי לגמרי בהווה. לגמרי בהווה, בוא נגמור את היום וזה, נגמור. אפשר לסגור? תודה. אז זה מה שהעבד רואה. בן חורין זה מי שמצליח לחשוב מחוץ. יש לו יכולת חשיבה גם מחוץ לכאן ועכשיו. הוא רואה את המגמה הבאה. בן חורין זה, נגיד, משה רבנו, שמגיע אל עם ישראל, אומר להם, תשמעו, אתם עכשיו נכון עסוקים בטבן, אתם עסוקים עכשיו בלקושש את הקש בטבן, תדעו לכם, אני הולך להוציא אתכם מפה ולעבוד את האלוהים בהר סיני. מה אתה מדבר? מה זה קשור? זה רחוק מאוד. זוהי חירות. קדש, זאת היכולת של כל אחד מאיתנו, קודם כל, לקבוע לעצמו איזשהו יעד, חלום, חזון, שהוא מעבר להווה ולכאן ולעכשיו. עכשיו, באופן עקרוני, יעד וחלום, זה דבר שלא מגיעים אליו מחר או מחרתיים. יכול להיות שגם ייקח חיים שלמים להגיע אליו. אבל זה הצעד הראשון ביציאה לחירות. השעבוד הוא כרוך בהווה, והחירות כרוכה בעתיד. היכולת להיפתח אל העתיד, ולהגיד, כן, יש לי איזשהו חלום, יש לי איזשהו חזון. לפעמים, אתם יודעים, חלומות מתגשמים. יש לזה ראייה מפורשת מהרמב״ם. הרמב״ם הרי כותב, נכון, ב8 פרקים, שיש... אדם יכול לראות בחלום שלו כל מיני דברים שהם לא יכולים להיות, כמו ספינת ברזל רצה באוויר. אבל אנחנו, היום יש ספינות ברזל רצות באוויר. אז הנה, זו הוכחה מהרמב״ם שחלומות מתגשמים. כן? לפעמים חלומות מתגשמים. אז... אז זה בעצם קריאת הכיוון, הדבר הראשון, קדש. קודם כל מזה מתחיל, קדש. קדש את עצמך. קבע על עצמך איזשהו יעד שהוא מעבר לכאן ועכשיו, איזשהו חלום. האם אדם מסוגלים להוציא איזה פתק ולהגיד, מה החלום שלי? הייתי רוצה שלב הבא שאני רוצה להתקדם אליו. כשמי שיש לו חזון, אז הוא חזון, חלום, הוא כבר מתחיל לעבוד באיזשהו ממד נוסף, שהוא ממד חירותי. אבל זה משהו מאוד מאוד בסיסי. זה לא, עוד לא ביקשו מאיתנו להזיז גרגיר מכאן לכאן. לא ביקשו מאיתנו שום מעשה, אבל ביקשו מאיתנו להיות פתוחים אל איזה משהו. כל הדברים הגדולים התחילו ממישהו שהיה לו חלום. שאני, אפילו במדעי הטבע, כן, הרי הזכרנו קודם את הרמב״ם, הרי במשך כך וכך אלפי שנים, כל מי שזרק ברזל, הברזל הזה נפל. וכל מי שזרק ברזל לאוויר, הברזל הזה נפל. ומי שזרק ברזל לתוך המים, הברזל הזה שקע. היה מישהו שהיה לו חלום שאולי ברזל יכול לעוף. ואולי ברזל יכול לצוף. ובסוף הצליח לו, וכל האוניות היום הזאת מברזל, וכל המטוסים עושים מברזל. כי הוא חלם, הוא היה לו איזה חזון שהיה מחוץ לקופסה המקובלת. והיה צריך להתחיל את זה. כמה ספינות טבעו בדרך, וכמה מטוסים התרסקו, אבל בסוף זה ממריא, וזה שט, ואנחנו היום, וזה צולל, וזה עולה. והכל מברזל, כל מי... אחת כמה וכמה בתוך, בעולם הרוח. דברים שהיו נראים עזועים, לא יכול להיות שדבר כזה, היום נראים לנו כדבר שהוא מובן מאליו, כן? פעם, לא לפני הרבה זמן. אי אפשר היה להבין איך אנשים יכולים לדבר ביניהם, בין יבשות, בשביל שזה קבל, לפחות קבל שמחבר ביניהם. הרי בתוך הקבל יש אנשים קטנים שרצים ומעבירים את המילים, אז לפחות את זה אנחנו יכולים להבין. אבל ככה שבן אדם עומד כאן ומדבר עם מישהו בברזיל ולא מחבר ביניכם כלום, זה, וכלום לא מחבר, זה הכל, כן, כן, זה לוויין, תקשורת, זה עולה, זה מתחבר, זה פוטונים, זה שולח, ויש, הכל בלה בלה בלה, אבל איך זה עובר, המילים, איך זה מגיע מפה לשם, איך זה, זה קורה, זה קורה. כן? זה מתחיל ממישהו כזה, אני עכשיו נותן דוגמאות בכוונה במדעי הטבע, על אחת כמה וכמה בעולם הרוח, בעולם הרוח, שמשם הכל מתחיל. אז בעצם הצעד הראשון ביציאה לחירות, קדש. קדש. השלב הבא זה אורחץ. בליל הסדר, תחת המילה הזאת אורחץ, אנחנו נוטלים ידיים בלי ברכה לקראת אכילת אכילת הקרפס, הירק הראשון, הטיבול הראשון. אבל יש כאן בוודאי איזשהו מהלך של התארות. אבל תשימו לב, זה עדיין לא רחצה בהמשך, וזה עדיין בלי ברכה. זה גם כן שלב מאוד מאוד ראשוני בהתארות. אני רוצה קצת לדבר על הדבר הזה. יש לנו בתוך הגוף שלנו, במערכת של כל אחד מאיתנו, יש לנו איברים שהם איברים רצוניים. יש לנו איברים שהם איברים לא רצוניים. כן? וככל שאדם יותר חירותי, ככה יותר ויותר איברים שרים למשמעתו. איך מגדיר הכוזרי את החסיד? זוכרים? המושל על העיר, על העיר הקטנה. יש לו עיר, הוא מושל על כל העיר. הוא מושל גם על לא רק על האיברים הרצוניים, אלא אפילו על האיברים הלא רצוניים. לדוגמה, איזה איבר לא רצוני יש לנו? האוזניים. האוזניים זה איבר לא רצוני. הן שומעות או לא שומעות, הן לא, נכון? אבל החסיד, הוא יודע למשול גם על האוזניים. הוא למד את הגמרא שיש לאדם ככה שתי יתדות שאפשר להכניס אותם לאוזניים כדי לא לשמוע. היום זה יתחלף באוזניות. אז כן, באמת כדאי, כל אחד שיהיה לו, אני מצויד באוזניות למקרה חירום, שכשאני אעלה לאוטובוס בבוקר, הנהג יחליט לשים חדשות ולהמם אותי עם מתקפת אקטואליה בשעה בוקר שאני עוד לפני התפילה. אז יש לי אוזניות, אם זה מוזיקה ככה, משהו ככה שמסתדר עם הזמן והיום והשעה. אז כן, היכולת לשלוט על לשלוט על על האוזניים. החסיד שולט גם על העיניים. הצדיק אפילו שולט על חוש הריח, כן? הוא יודע להריח, והריחו ביראת השם. האם יש, הרב קוק כותב שכשהוא היה קטן, כשהוא היה עובר ליד בתי עבודה זרה, הוא היה מריח ריח של שירותים. הליבו, שולט על ליבו, ליבו ברשותו. יש סיפור מאוד יפה על אדמור הזקן, חסיד של אדמור הזקן. אדמור הזקן, חב"ד, אז יש איזה משפט כזה, מוח שליט על הלב. המוח צריך להיות שליט על הלב. והוא הכניס את זה לחסידים ככה, הם מדברים על זה הרבה, מוח שליט על הלב. עכשיו, אחד החסידים של אדמור הזקן, הוא היה בחפק של נפוליאון. הייתה אז מלחמה בין נפוליאון לבין הצאר הרוסי, ואדמור הזקן היה בעד הצאר. הוא אמר, אם נפוליאון ינצח, יהיה טוב לגוף ורע לנשמה. תהיה התבוללות. ואם הצאר ינצח, יהיה רע לגוף וטוב לנשמה. כי הוא יעשה גזרות, אבל היהודים יישארו יהודים. אז הוא היה בעד הניצחון של הצאר. ועד כדי כך שהוא שלח את אחד החסידים שלו שיהיה שם בחפק של נפוליאון, והיה כזה חסיד מרגל. אז יום אחד נפוליאון היה גנרל מאוד מוצלח ועם אינטואיציות חזקות. אתם יודעים, היה לו מחברת, על כל קצין שלו היה לו מחברת עם עמודות. כל קצין היה לו, איך הוא מצטיין בקרב, ובסוף, אם יש לו מזל. קצין עם מזל, בלי מזל. אז יום אחד נפוליאון נכנס לא תחת לחפק, פנה אל החייל הזה היהודי, אמר לו, אתה מרגל! ומיד שם לו את היד על הלב, לראות אם הלב שלו, אבל לא היה חסיד של אדמור הזקן, מוח שליט על הלב, אמר לו, לא. והלב שלו לא החליף פעימה אפילו. אז אני אומר, צדיקים, או אנשים שהם עובדים, או עבדי השם, אפילו על הלב יכולים להגיע לשלוט. אנחנו כאן בליל הסדר רק מתחילים את הצעדים הראשונים, בהתחלה הצעדים הראשונים בחירות, מבקשים מאיתנו, להתחיל איזשהו מהלך של תשומת לב ראשונה ביותר אל האיבר הכי הכי רצוני של האדם, אל הידיים שלו. ידיים זה הרי איבר שהוא, יד לא אמורה לזוז בלי שאני מזיז אותה, היא לא, אין לה חיים עצמאיים, נכון? היא לא, למרות שיהודים אוהבים לדבר עם הידיים, אתה רוצה שיהודי ישתוק, תשים לו הזיקים, אז ככה, לא יכול. אבל בעצם הידיים אלה איברים שאנחנו אמורים לשלוט בהם. יד יכולה להיות בכיס, יכולה להיות, אני יכול לעשות בה ככה או ככה. ובכל אופן, חז"ל אומרים, הידיים הן עסקניות, משמשניות. כל אחד מאיתנו, אם הייתי עכשיו מבקש מכם לתאר לי, בעשר דקות האחרונות, איפה הידיים שלכם היו? מישהו יכול לתאר? עשר דקות, לא יודע, נראה לי שעשיתי ככה, גירתי ככה, עשיתי זה, עשיתי, אולי קשרתי את הזרוחים, לא יודע. קשה לנו לתאר על העשר דקות האחרונות מה עשינו מהידיים. ידיים, לפנינו, אנחנו עוד רואים מה... ובכל אופן, הם פיתחו לעצמם איזה מין חיים עצמאיים משל עצמם, כן? איזה מין... אז ההוראה היא בעצם, היציאה הראשונה לחירות, היא כרוכה באיזושהי מודעות הכי הכי בסיסית למה קורה איתנו. משם אנחנו כמובן נעלה, השיא של ליל הסדר, זה המודעות לדיבור, שזה הכוח המרכזי. נגיע לזה במגיד. אבל זה מתחיל מאורחץ. זה איזשהי ממד מסוים של טהרה כשיש מודעות. בעצם הייתי אומר שעבד זה אדם לא מודע. לא מודע לעצמו, לא לחסרונות שלו, לא ליתרונות שלו, לא למה הוא עושה. הוא עושה, אין לו טקט, הוא לא מבין באיזה סביבה הוא עובד. ואדם חירותי זה אדם מודע. אני יותר מודע הייתי אומר, אדם בוחר. אני בוחר, אני יכול לבחור. אני יכול לבחור מה להגיד, מה לא להגיד, מה לשמוע ומה לא לשמוע, מה לראות ומה לא לראות. נכון, אלה מדרגות מאוד מאוד מתקדמות. להצליח להוריד את העיניים ולא להסתכל, דרך אגב, לא רק על מראה לא צנוע, שזה, אלא לא להסתכל גם כשמישהו נכשל. מישהו נכשל. יש כזה מין, נכון, דיווחי תנועה. בדרך 40, יש פקק תנועה מצומת זה עד צומת זה בגלל תאונה, ובכיוון ההפוך בגלל סקרנים. אף פעם לא הבנתי את הכיוון ההפוך. יש פקק, מה הכיוון ההפוך? מה? לעזור אתה לא יכול. אז אולי אתם אולי אומרים פרקי תהילים, אמן כן אומר השם. אבל אומרים בגלל סקרנים, יש איזה, מה קרה, מה קרה, מה קרה. כן. זה נכון גם בתאונה, גם רואים איזה מישהו נפל, מה קרה, מה קרה. אם אתה יכול לעזור, איך תעזור, אם אתה לא יכול לעזור, אל תסתכל. אתה רואה מישהו בכלכלתו, תמשיך הלאה. אז התנועה הראשונה של החירות הזאת, זה הורחץ. היכולת לטהר את כלי המעשה שלפחות הדברים הבכיריים שלנו, באמת יהיו תחת הבחירה. שלפחות הדברים שאנחנו יכולים לשלוט עליהם, שזה הידיים, הרגליים והפה, המילים שאנחנו מוציאים מהפה, זה עוד נגיע בהמשך, לפחות שזה יהיה תחת בחירה. וזה תחילה, התחלה, ניצנים של חירות, היכולת הזאת לשלוט ולכוון ולהגיד, כן, אני יכול לבחור מה לעשות ומה לא לעשות. כאילו עבד הוא לא בוחר בעצם, הוא מנוהל. הוא מנוהל מבפנים. האינסטינקטים מנהלים אותו, התאוות מנהלות אותו, הכעסים מנהלים אותו, הוא לא יכול. למה הרבצת לו? כי הוא עצבן אותי. איזה הוא עצבן אותך? לא יכולתי, אין, היד שלי עפה מעצמה ובום, נתנה לו, כאילו, משהו שמנהל אותו, הכעס ניהל אותו, למה פגעת בו? כי לא יכולתי ואני... יש כאילו, זה חוסר שליטה כזה פנימי, שהוא בעצם עבדות, זה כרטיס פנימי אלקטרוני ששם אותנו בתוך מקום של שאנחנו נשלטים, מישהו שולט עלינו. לא משנה כרגע, מי זה המישהו הזה, האם זה היצרים שלנו, התאוות שלנו, הכעסים שלנו, החברה, מישהו, מנהלים אותנו כאן. הורחץ. צעד ראשון, ביכולת לבחור ולעשות, או לבחור ולהימנע. קדש ורחץ. כרפס. כרפס זה לא דווקא כרפס, כן? כרפס זה יכול להיות כל סוג של ירק שאוכלים אותו, תפוח אדמה, הגמרא מדברת אפילו על חסה, בטיבול הראשון. אבל העניין בכרפס, וזה עוד, אנחנו ממש ככה, אני מרגיש איך אנחנו מתקדמים פה צעד אחרי צעד, הרי ההלכה בקרפסי שצריך לאכול, אוכלים פה ירק, שהוא, הגמרא אומרת, הוא גריר ירקות, הם פותחים את התיאבון. אתה מגיע למסעדה, כן? לפני שמגישים לך את זה, קח כמה סלטים, ירקות וזה, אתה אוכל, העסק מתחיל לעבוד, המערכת, עכשיו אני בשל אל ה... לסטייק, כן, המנה העיקרית. אז זה גריר, ירק הוא גריר, הוא גורר את ה... ויש כאן עונג, יש כאן אכילת עונג. אתה אוכל ככה. אתה יודעת איך לאכול, מה להביא לפני מה, אז מביא לך פה איזה ירק, ככה שפותח לך את הבטן, אבל מה אומרים? פחות מכזית. כן? עכשיו זה לסדר, אתם יודעים, באחת השאלות הקשות מאוד בהלכה, זה מה לאכול ביום י' בניסן? הרי מחצות, משעה שישית, שעה חמישית כבר, שעה חמישית אסור באכילה, שעה שישית אסור בבעלי רוב, בעלי מצה כבר. אז מי שעה חמישית אסור לאכול חמץ. מצה אי אפשר לאכול, כי כל האוכל מצה בערב פסח, כבועל ארוסתו בבית חמיב. תחכה לליל סדר, תאכל מצה בתיאבון. יש דעות בפוסקים שאומרים גם פירות וירקות, פירות אסור לאכול, כי זה בחרוסת. דוחים את זה להלכה, אבל יש דעה כזאת, מביא את זה ארוך השולחן הארוך הרב. אז מצה עשירה גם כן אי אפשר לאכול. מה? שולחן ארוך הרב, של הרב ואדמור הזקן. הוא מביא, הוא דוחה את זה, אבל הוא מביא, הוא מזכיר את הדעה הזאת. יש כאלה אומרים שכיוון שאכילת חרוסת גם היא נחשבת מצווה, מדי רבנן, אז צריך לאכול את זה לתיאבון. אז אסור גם לאכול פירות.
זה מה? ולירקות, אבל פירות.
כי פירות החרוסת עשויה מפירות.
תפוח.
תפוח ותמרים וכאלה. הוא דוחה את זה, אומר, לא, אפשר לאכול פירות. אבל מצה עשירה אתה גם לא יכול לאכול, כי מצה עשירה, אם זה מצה, אז עוד פעם נפלת בטעם מצה, ואם זה לא מצה, אז יש כאלה שזה בכלל חמץ. אז אסור... מה נשארנו עם ערב זה? תענית בחורות, זה הפתרון. אז קיצור. מגיעים לליל הסדר, מגיעים רעבים. זה מוסכם לכולי על מה שמגיעים רעבים לליל הסדר. עכשיו, עד שאוכלים פה איזה משהו, עד שאתה מקבל איזה קרפס לזה, אז אומרים לך, תשמע, אתה אוכל פחות מכזי. יש סיפור, נדמה לי, על שני קבצנים, קבצן יהודי וקבצן גוי, שהיו שם והסתובבו בליל הסדר, והקבצן היהודי אומר לחבר שלו, תשמע, הלילה הזה, אוכלים טוב, תבוא איתי, יהיה בסדר. הוא אומר לו, כן, אתה אומר, סגור, אז זה רק לימד אותו מה צריך לעשות, תתחפש ליהודי, תעשה ככה, ככה, אמן, אמן, שמה אמן, לימד אותו את המילים. טוב, הגיעו שם לתפילה, התפצלו, וזהו, הקבצן היהודי באמת אכל כמו שצריך, הקבצן הגוי הגיע, כולו מת נראה, זורקים לו איזה, בהתחלה איזה קרפס כזה, הוא אוכל, בא לאכול, רגע, עשו לו כזית, אחרי זה, טוב, חכה אולי בהמשך, זורקים לו איזה דיקט, איזה מצע. אחרי זה עוד צעת, אז בסוף, אתם יודעים, את האשכנזים אוכלים הרי חרן, אין להם איזה, מביאים לו איזה חרן, הוא היה בטוח סוף סוף זה האוכל, הכניס כף שלמה, כולו נשרף, ברח, אחרי 3 שעות מגיע החבר של היהודים, מתנדנד מרוב אוכל, מקלל אותו, אתה לא יודע, אתה גוי, אתה לא צריך לחכות, עוד קצת היית מחכה, היית זוכה לגאולה שלמה, היית מקבל דגים וזה, כן? אז... אז יש פה גם כן, אבל מבחינת הציר של החירות שאנחנו מדברים עליו, יש פה צעד מאוד משמעותי. זה היכולת, קרא לזה, השמח בחלקו. הוא המסתפק במועט. בעצם היכולת לנהל את התאוות. הגוף אומר עוד, אבל השכל אומר מספיק. כי יש אחר כך דברים אחרים נוספים יותר חשובים. ברמה הכי הכי פסיכולוגית, הכי כאילו פשוטה, אז יש את ניסוי המרשמלו הידוע. שמעתם על ניסוי המרשמלו? לקחו ילדים בגן, חילקו לכל אחד מרשמלו ואמרו, מי שיתאפק ולא יאכל את המרשמלו עכשיו, בסוף היום יקבל חבילה. ואז ראו מאיזה ילדים אכלו ואיזה ילדים לא אכלו. ועקבו אחרי הילדים האלו. מילי משך 20 שנה עקבו אחריהם, וראו בצורה שיטתית שהילדים שהצליחו להתאפק, היה להם יותר הצלחה בחיים. הגיעו להישגים יותר גבוהים וכו' וכו'. והילדים שלא הצליחו להתאפק, אז היה להם יותר קשה. זה לא שאי אפשר לעבור מסלולים, אפשר תמיד לעשות תשובה, אבל בגדול. עכשיו, היכולת, זה ברמה הכי הכי פשוטה, אבל ברמה העמוקה יותר, היכולת שלנו, היכולת החירותית, להסתפק במועט. להגיד, זהו, זה מספיק, זה, אכלתי מהדבר הזה, יש אחרי זה עוד דברים שממתינים לי, הם חשובים לו פחות, אני מעכשיו יודע לשים לעצמי גבול, כדי להיפתח לדברים נוספים. ובכוונה זה קשור לענייני האוכל. זה לא סתם, לא לחינם. הרבה מאוד מצוות בתורה קשורות לענייני אכילה. לא נשאר לנו הרבה מהם היום, אבל הרבה מצוות קשורות בענייני אכילה. כי אוכל זה אחד הדברים הכי הכי גבוהים שיש. הכי גבוהים שיש. ולפי הגובה שלו, ככה גם הקליפה שהוא יכול ליפול אליה. כי בעצם אוכל זה הדבר היחיד שאנחנו מכניסים משהו אלינו, והוא נהיה חלק מאיתנו. זה לא... שמעת, נגיד, דעה, שמעת אותה, בסדר, היא מצחן בעיניך, אז תסגור אותה, אולי גם... יש גם דברים שאנחנו אוהבים, אנחנו לפעמים שוכחים. לא, מצחן בעיניך, עוד יום יומיים, תיפלט, החוץ הזיכרון, ישכח אותה וזה. אבל אוכל, זה נהיה חלק ממך, זה נהפך לתאי גוף של האדם. זה ממש חלק מאיתנו. אז לכן המקובלים מדברים בענייני האכילה על העלאת ניצוצות, שהאדם הוא נזר הבריאה והוא מחבר אליו את כל חלקיה ומעלה אותם. וגם אין אפשרות אחרת, כלומר, אם לא תיגע בתפוח, תשאיר, בוא נהיה פציפיסטים כאלה ונגיד, לא, 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 תפוח מסכן, מה, אני אקח אותו ככה מהעץ ונאכל אותו, אנחנו אנשים ברברים, נשאיר את התפוח על העץ, מה יקרה לתפוח? הוא ייפול מהעץ וירקב. במקום לעלות למדרגת אדם, הוא ירד למדרגת דומם. הוא הרי צומח, נכון? הוא יכול או לעלות לחי, ולאדם, שזה זה, או יכול לרדת למדרגת דומם. אם לא תיגע בו, זה מה שיקרה לו, הוא ירד למטה. כנה לגבי בהמה. אני לא ניגע בבהמה, ניתן לה, תמות מזקנה, תשקף שם על האפר, במראה, והבשר שלה יתעכל, והיא תראה את מדרגה. אבל אם הבהמה נשחטת כראוי וכו', היא נאכלת, והיא עולה מדרגה למדרגת חי. מדרגת ישראל, אוכל על זה הדרך, בשבת, ביום טוב, כולי. אז האכילה זה דבר רציני. והחירות הזאת להיות מסתפק במועט ולהיות שמח בחלקו היא צעד בסיסי מאוד בחירות, ואני כמעט מרגיש שאני פטור לדבר על זה בתוך החברה המערבית שאנחנו חלק ממנה, התרבות המערבית שכידוע לכם שלוש הן המחלות של של התרבות המערבית, והן קשורות אחת בשנייה, דיכאון, השמנה ובדידות. ולמחלות, זה לא שיחת מוסר, זה ממש מחלות, מחלת ההשמנה, מחלת הדיכאון ומחלת הבדידות, והן קשורות אחת בשנייה. אדם בדיכאון, אז הוא מפצה את עצמו על ידי אכילה, הוא בדיכאון כי הוא בבדידות. אז מה זה השמנה? זה בן אדם מסתובב כל היום עם עוד 20 קילו מיותרים עליו, הוא סוחב אותם לכל מקום. כל אחד מאיתנו ייקח לעצמו שק מלט, יתחיל לסחוב אותו, ללכת איתו לכל מקום, ככה, 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 תתחיל ללכת איתו לכל מקום, נראה איך נרגיש בסוף היום, כמה כוחות יהיה לנו, איך... זה עבדות, ממש עבדות, ועבדות לצד הנמוך יחסית שלנו, לגוף. הגוף פתאום משתלט, מתנפח לעצמו, משתלט, הוא... עכשיו יש לגוף הזה דרישות, הוא כל הזמן רוצה שתדלק אותו, זה מין תחנת דלק צמודה, הוא כל הזמן תדלק, הוא כל הזמן זה, הוא כל הזמן רעב, הוא רוצה עוד ועוד, ואחרי זה הוא גם מתנפח, אז הבגדים כבר נכנסים, אפשר להתכופף, אפשר לעלות מדרגות, אפשר ללכת, אפשר לישון, אפשר... ממש נהיה עבדות. הכל מתחיל ממה? מחוסר היכולת לשים, חירות, להגיד, רגע, שנייה, אני עוצר כאן, אני אוכל משהו אחד, והוא, אני טועם בו את הטעים שאני רוצה, ואני לא עובר ועובר ועובר, אלא אני יודע לעצור. זה, האמת שזה קצת אפילו מבייש לדבר על זה, אני לא מרגיש בזה בנוח לדבר על זה, זה כאילו גולש לסוג של שיחת מוסר, אבל לצערנו הרב, זה מציאות שהיא נפוצה. כלומר, אנחנו עסוקים כאן ברמות הבסיסיות ביותר של החירות, אנחנו בסך הכל במדרגה השלישית, בקרפס, בזה, אבל עדיין זה דבר שהוא מאוד מאוד נצרך, מאוד נצרך. אנשים פשוט נהיים עבדים, שבועים של הגוף שלהם, פשוט שבועים, לא מצליחים, הגוף השתלט להם על החיים. לא יכולים. בוא נעשה טיול, לא יכול, זה הליכה. אחת האינדיקציות להשתלטות זה הימנעות. אם אני כבר מתחיל להימנע מדברים, כתוצאה מהחולשות שלי, זה אומר שזה השתלט לי על החיים. אם אומרים, בוא נעשה איזשהו טיול, והוא עושה את החשבון, רגע, טיול, בסוף הטיול הזה, זה דווקא מסלול טוב. אבל אני זוכר שבסוף יש עלייה של 5 דקות. עזוב, אני נשאר בבית. אז הנה, זה עבדות. עבדות. גם צריך להיות בן חורי, כל חייו. זה קרפס. וזה ממש מדרגות בסיסיות. יכול להיות כאילו לבוא, לאכול, להגיד מה אני אוכל, כמה אני אוכל, וגם להגיד, זהו, עד כאן. כאן סיימתי, כאן אני עוצר. יותר מזה, זה כבר לא יהיה לי בריא. לכן זה הדרך. ניהול הגוף, פשוט ככה. קדוש הוא חץ קרפס, יחץ. בעצם, כיוון שזה... אתה משהו? אתה רבית? אני ממש אתה בא להרביץ לי משהו. אי אפשר לדעת, אם... בולנצ'יקים היום. יחץ. מכיוון שמדובר פה על 15 שלבים, אז זה נוח לנו לחלק אותם לשלוש, לשלישיות, קדש, רוחץ, קרפס, זה. כן, 5 חלקים של 3. ועכשיו אנחנו מתחילים את השליש השני, יחץ. יחץ זה מילה עדינה לפעולה כואבת, שבירה. שוברים את המצה האמצעית, יש לנו 3 מצות, נכון? מצה... שלמה מלמעלה, מצה שלמה מלמטה, ומצה שאותה שוברים בשלב הזה, ביחץ, שוברים אותה. וזה כבר באמת, אנחנו כאן קפצנו מדרגה במסע אל החירות, מפני שהיחץ זה המוכנות לשבור. לשבור. מי שרוצה חירות אמיתית, לא יכול לצפות שהכל יישאר שלם. משהו יצטרך להישבר. צריך לשבור חלק מהדברים. זאת אומרת, לפעמים זה לשבור הרגלים, לפעמים זה לשבור תובנות. יש צריך מוכנות, הייתי קורא לזה, לשלם מחירים. עם ישראל, בתוך תהליך היציאה שלו לחירות במצרים, נתבע פעמיים לשבור. פעם אחת, ביוד בניסן, כשהם מתבקשים לקחת, נשכו, קחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח, הם נתבעים לקחת את האל, את האליל של מצרים, את השה, למשוך אותו לעיני כל המצרים, לקשור אותו למיטה ולהגיד, אנחנו הולכים לשחוט את זה בעוד 4 ימים. זה שבירה. מה זה? זה שבירה של כל העולם שעד אז הם חיו בו. עד אז המצרי היה הבוס, והאלוהים של המצרי זה היה הבוס הכי הכי גדול, וכל ההתנהלות הייתה במין כבוד ויראה ופחד מהאדון המצרי, ודאי ודאי ודאי. וכאן פתאום משה אומר להם, תשמעו, נגמר הסיפור הזה, אני מבקש מכם לשבור את כל היחס הקודם שלכם אל המצרים, ללכת אל האדון שלכם, זה שהרביץ לכם, זה שרדה אתכם ואת האבא שלכם ואת הסבא שלכם, ומול העיניים שלו לקחת את הכבש ולהגיד לו, אנחנו שוחטים את זה בעוד 4 ימים. זה ניסיון. זה ניסיון. יותר משזה ניסיון החוצה, זה ניסיון פנימה. האם הדור הזה יהיה מסוגל לקחת את כל התובנות הקודמות ופשוט לשבור אותם? לרסיסים. זה קיצוני גם. לא, מי שיוצא לחירות לא תמיד נתבע לשבור את כל מה שהיה לו. אבל כל מי שנגיד עשה תהליך של כאן, של תשובה, אנחנו יודעים כמה דברים צריך לשבור בדרך. כמה, החל מהמראה החיצוני, אני שהייתי כזה, פתאום יהיה עם כיפה על הראש, עם זקן. מה? עם זה אני אכנס לבניין, לשכונה, לקיבוץ, למושב. מה יראו אותי? מה אני אגיד? מה? כאילו, כל הסיפורים של כיפה, ואז בתחנה מורידים את הכיפה ושמים את הכיפה. עד ההחלטה, נגמר, אני שובר את התדמית הקודמת שהייתה לי, ואני עכשיו, איזשהו אומץ כדי להחליט, אני עומד מאחורי מה שאני באמת. הפעם השנייה שעם ישראל מתבקש לשבור משהו, זה ביציאה שהם כבר יוצאים. ואני רק מנסה לדמיין את הדבר הזה. 600 אלף גברים יוצאים ממצרים, יוצאים, 600 אלף גברים, וערב רב, ומקנה, וצון ובקר, והכל בתנועה, וזה בריחה ממצרים. ופתאום משה רבנו אומר להם, סליחה, בבקשה, להסתובב ולחזור חזרה. לסובב 20 ילדים של גן ילדים שרצים לכיוון, זה משימה כמעט בלתי אפשרית. אז לסובב עם שבורח מעבדות, איך זה הדבר הזה אפשרי? כמה שבירה של הבפנים צריך כדי שאפשר יהיה לעצור אותם, להגיד להם תסתובבו, הם גם יסתובבו. דבר בני ישראל וישוב ויחנו לפני פי החירות, בין מגדול ובין הים, לפני בעל צפון, נכחות תחנו על הים וכו'. ואמר פרעה לבני ישראל, לבוכים הם בארץ, זה בני ישראל לא יודעים, זה רק משה רבנו יודע. אבל התנועה הזאת היא לעצור, לשבור את הכיוון שרצת אליו וללכת אחורה. כאילו ללכת לכיוון שמנו באת. זה כבר חירות מסוג אחר לגמרי. והבעל האגדה מלמד אותנו. המסע אל החירות, בשלב מסוים, עובר במוכנות לשבור. לשבור, מי שמנסה כאילו להגיע שלם, להגיע בלי יותר מדי כאבים, בלי יותר מדי זה, כנראה השינוי הוא שינוי קוסמטי, כנראה שזה רק מלמעלה, זה סוג של איזה קישוט, ציצים, פרחים, זה מאוד מאוד יפה. אבל אם לא נשמע תוך כדי התהליך איזה שבירה, איזה חצייה, משהו בפנים ש... אז זה לא נולד. עכשיו, לא סתם, למילה שבר, יש לה דו משמעות, היא כפולה, כן? שבר זה גם לשבור, שזה כואב, אבל שבר זה גם... משבר, מה זה משבר? משבר זה מושב האישה על לידתה, אבל מה זה גם שבר? אז תקשיב, כשאני שואל מה זה שבר, אתם לא יכולים לענות לי באותו שורש. שבר זה שבר, לשבור, כי זה משבר. צריך לתת לי מילה אחרת.
זה משהו שמעביר, זה
מעברי. לא. זה התחיל מלספק אוכל, אבל זה קיבל משמעות כבר הרבה יותר רחבה. מי כאן היה בברית לא מזמן? הייתם בברית? יפה, אתה היית בברית. איזה פסוק המוהל אמר לפני שהוא עשה את הברית מילה, אתה זוכר? סס אנוכי על אמותיך כמוצא שלל רב. תמשיך. סיברתי. שין וסין. מה זה סיברתי לישועתך אלוהים? אה?
סיברתי.
כן, זה בסין, אבל סין ושין מתחלפות, אין בעיה. מה זה סיברתי? קיוויתי, ציפיתי. והיה יעקב, כי יש...
שבר.
הנה, כי יש שבר במצרים. יש לי, זה המילה, תקווה. שבר זה תקווה. מתחת למילה תקווה, תכניסו מה שאתם רוצים. אוכל, אספקה, רש"י אומר, נתנצה בו רוח הקודש, שזה יוסף וכו', אבל שבר זה תקווה. לכן, המורה אומר, סיברתי לישועתך, אני מקווה לישועתך. בעצם סיברתי לישועתך השם, זה פסוק נרדף לישועתך קיוויתי השם. של יעקב, לא שמשון, כן. ושל קבל השם, של דוד המלך וכו'. אז זה תקווה. אז השבר הזה, כששוברים משהו, נפתח כאן פתח לתקווה שמשהו חדש ייוולד כתוצאה מהמשבר שעליו יושבת האישה. זה הכל תוצאה של המוכנות לשבור, לחצות. לחצות. אבל אם אנחנו כל מה רוצים לשמור את זה סגור, אטום, שלם, אז זה יישאר שלם, אבל קטן. הרב קוק אומר בבארות, שריד קטן מדבר גדול הוא יקר מדבר שלם קטן. יש דבר שלם, אבל הוא קטן. יש דבר שהוא שבור, אבל הוא שבור ממשהו גדול. אז לאט לאט הוא יתנפח. כן, אילון. לא הבנת איך הגענו משבר לתקווה. הפירוש של המילה שבר זה תקווה. הנה שמעתי כי יש, אומר יעקב לבניו, כי יש שבר במצרים. אז אפשר להגיד שזה רק תבואה, אבל מה שאומר, אבל זה כבר משמעות הרבה יותר רחבה. שבר לתקווה, שיברתי לישועתך השם, קיוויתי לישועתך השם. מילה נרדפת, כן? יש עוד דוגמאות לזה, מה? עיני כל לך יסברו, אתה נותן להם את אוכלם בעיתו. כן, יש עוד הרבה דוגמאות.
זאת אומרת מתחלקות של...
כן, נכון, כן. יפה. אז זה היחץ. האם אתה רוצה לצאת לחירות? אין בעיה. אתה מוכן לשבור? לשבור מוסכמות לפעמים. לשבור, לפעמים זה גם לשבור מידות בנפש. אדם שהוא חירותי, אז אנחנו אומרים כל היום, כל יום בתפילה אומרים, נפשי כעפר, נכון? באלוהי נצור. נפשי כעפר לכל תהיה. נפשי כעפר לכל תהיה. זה אומר שאם מישהו פגע בך, ואם מישהו זה, האינסטינקט זה לפגוע בחזרה, או לכעוס עליו, או להקפיד עליו. ועכשיו ממש לפעמים אני מרגיש שאני ממש צריך לשבור את עצמי בפנים, לעשות איזו שבירה, שבירה, כדי בכל אופן לבוא בבינת הענבה, ולבטל, להגיד, בכל אופן לפייס אותו, וככה זה, ולבוא אליו, למרות שזה כאילו, מה שהכי מדגדג לי זה לתת לו איזה בום, ולהגיד לו, הולך לפה, כן, אז אני שומע בפנים את המתיחות, את השבירות, את הזה, אבל אחרי שנעשה המעשה הזה, יש תחושה של חירות. הצלחתי, הצלחתי, כאילו, לא הלכתי לפי האינסטינקט, לא הלכתי לפי הצפוי מראש, אלא הצלחתי כאן לעשות איזה משהו ש... ממש, יש פעמים בנפש, אתה יכול לשמוע את הקירות זזים, את הקירות נשברים. חירות. מה קרה לטוביה? עצבנו אותו. מישהו עצבן אותו, בסדר, הלכו להרגיע אותו. יחץ, אז זה יחץ. מגיד, וואי, אנחנו לא נספיק. מגיד. באמת המגיד זה המרכז של ליל הסדר. זה הלב של כל העניין. וגם פסח, כן, פסח. הפה מדבר, הפה משוחח. ואנחנו באמת יודעים, בוא נגיד ככה, גם על הדבר הזה, זה פשוט לא יומן איך המציאות היא מפרשת את עצמה. אם, לא יודע מה, לפני 100 שנה, הייתי צריך קצת להסביר, לברר, למה הדיבור הוא הכוח המרכזי, אונקלוס מתרגם, הידע לנפש חיה, זה לרוח ממלא, היום אנחנו כולנו מבינים שזה הכל. כלומר, העולם כולו עובד על תקשורת, על פסים יותר ויותר רחבים שמאפשרים להעביר דיבור, מלל, כתיבה, כל וריאציות של אותו עניין, לכמה שיותר אנשים, בכמה שיותר מרחב, בכמה שיותר מהר, אין סוף מלל שעובר, וסביב זה כל ההמצאות, ועוד אייפון ועוד אייפד ועוד זה ועוד זה, זה הכל סביב הרצון של האנשים לדבר אחד עם השני. והרבה ומהר וכמה שאתה רוצה. זאת אומרת, זה מרכז התכונה האנושית, זה הדיבור. ועכשיו, בזמן של... שהגאולה מתקרבת, הגאולה כבר באמצעה, ולא רק עם ישראל ניגל, אלא העולם כולו ניגל, אז הכוח הזה חוזר להיות כוח מרכזי מאוד מאוד, כוח הדיבור. אבל כוח הדיבור, גם הוא, בקלי קלות, יכול להיות שפוי, יכול להיות עבד. קודם כל, עבד לכמות. עבד לכמות. כשהיינו ילדים, אז היה רב אחד שנתן לנו שיחות מוסר, להפחיל אותנו. אמרנו, אתם יודעים, כל אדם יש לו שק מילים שהוא קיבל, שהוא נולד, וכשנגמרות המילים, זהו. חוץ מתורה, תלמדו תורה כמה שאתם רוצים. אז ככה הייתי בודק, אני כזה פטפטן, הייתי בודק את השק מילים שלי, מה קורה, מה צריך לשתוק, תעני דיבור. לעשות מלא מחדש. אבל בעצם, אבל זה נכון, נכון. הדיבור צריך כבוד. הדיבור זה צלם אלוקים שבאדם. צלם אלוקים שבאדם, הוא צריך להיות שקול ומדוד. כשאנחנו מתייחסים לדיבור כמשהו זול, כמשהו של בלה 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 בלה, דברים, 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 פטפטים, פטפטים, פטפטים. יש כאן בעצם איזה, אנחנו לוקחים לעבדים, כאן זה כבר עבדות לא של הגוף. זה שהגוף הוא עבד, כלומר זה שהגוף הוא משתלט, טוב, בסדר, הגוף זה התפקיד שלו, הוא חומרני, הוא חומר. אבל שהדיבור בגלות, שהדיבור בעבדות, זה כבר לקחת את הנשמה, את בת המלך, ואותה לשים בבית הכלא. זה כבר סיפור אחר לגמרי. בן אדם שהוא, הגוף שלו השתלט עליו, כי הוא שם, בסדר. אבל בן אדם שהוא לא, הוא, הוא לא, הוא לא שולט על הדיבור שלו, זה לקחת את הצלם אלוקים, הנקודה הפנימית ביותר שלנו, ולבזבז אותה. עכשיו, כן, אני מכילה על הדוגמה, כן? אתן לכם שיחת טלפון מצויה בדורותינו, כן? משהו כמו, זה, אני מצטט, ואני מצטט, כן? עשיתי פעם זה טרמפ, אז טלפון, כן? הלו? מה העניינים? וואלה, וואלה, כן? כל טוב? כן? וואלה, טוב, נדבר. עכשיו, זה מין רצף הימהומים, נהימות, גהירות, גניחות, שום דבר חוץ כאילו, צריך לדבר, צריך מלא את הזמן במייל כזה, כן? או לחילופין מן הצד השני, יש לפעמים ממתינים לאיזה משהו, נכון? ברדיו, בתקשורת, ממתינים לאיזה מאורע, איזה, יודע מה, שחרור גלעד שליט או משהו כזה. גם שאני, משהו יהיה ב-11. אבל היום שידור מתחיל כבר מ-8. אז מה עושים מ-8 עד 11? בלבלים את המוח, מדברים, לא, 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 צריך מלא שעה ודיבורים. הלוואי שהיינו ככה זוכים לפלפל בסוגיות השף, ישר להפוך, ולאיים, ולדקדק, וזה, איק הדמרי, ויש דמרי, זה גורם לתחושת הקאה. לקחת דבר כל כך רציני, יעלומים, לקחת יעלומים, שזה מילים, ולשחק איתם כמו ג'ולות, כמו גוגולים, לא כמו ג'ולות. הדבר הזה הוא פשוט... מה?
גוגולות. מה זה ג'ולות?
ירושלמי הוא. לא מתעסק איתכם. מה שאמרת? איך להגיד?
ג'ולות.
גולים, גולים. אז... הדיבור בגלות. הדיבור בגלות. וזה רק השלב הראשון, השלב השני הוא דיבור מזויף. דיבור מזויף, כן? כל מי שקיבל טלפון מאיזה נציגת מחירות, מרגיש מיד את הזיוף. לימדו אותם להגיד את השם הפרטי שלך 3 פעמים בדקה. שלום יעל, מה שלומך יעל? תרשו לי לאחל לך מזל טוב יעל, אם הוא איתך מתקרב יעל, כל שני הזה. מה את רוצה למכור לי? כן, מה? דברי, מה, מה? שלום, מתקשרת פלונית, בחברה אלמונית, רוצים למכור לך את המוצר, רוצה או לא רוצה? זה מין, כאילו מציגים את זה כאיזה מין פנייה אישית. וזה, למרות שמחפים כל מיני מכתבים כאלה משעשעים מכל מיני חברות כאלו של, בדרך כלל זה מופנה לאשתי משום מה, לא יודע למה, למרות שנגמרו המוצר, החליט מנהל הזה, באופן חד פעמי, להעניק לך גברתי, באופן אישי, באופן זה, תגרדי את המספר, ואם תזכי הזה יצא כל ה... כן, ובסוף אתה מזמין שם את דבר, אתה מקבל איזה קרית, כוסמת כזאת, קטנה, שאתה בקושי יכול לשים עליה בובה לישון, דברים כאלה. הדיבור בגלות, הדיבור המזויף, הדיבור המזויף, התרגלנו לדיבור מזויף, תקפצו אחרי צהריים, כן, איזה חיוך כזה. עכשיו זה ייבוא, ייבוא אישי מארצות הברית. בארצות הברית שמישהו אומר לך, nice to meet you, בעצם הוא מתכוון להגיד לך, ושלא תעיז לדפוק לי בדלת, אם אני לא הזמנתי אותך, כאילו, עוף לי מהעיניים, זה כאילו משהו כזה מצועצע, משהו כזה חיצוני. מילה זה לא מילה, ולא מתכוונים למילה שמאחוריה, וזה הכל, זה מין דיבור כזה, דיבור חיצוני, כן? מישהו שואל מישהו, מה שלומך? הוא לא מתכוון לזה. אתה באמת שואל מה שלומי? אם אתה שואל מה שלומי, אז איך אתה שואל את מה שלומי, ותוך כדי אתה עונה ל-SMS ושולח טלפון, ובכלל שואל מה שלומך, ומיד עובר לדבר על עצמך. מה שלומך? אז אתה שומע מה היה לי היום? רגע, לא הספקתי לדבר, כבר אתה עובר לעצמך. אנחנו פה מדברים על אותם תדרים. הדיבור בגלות. ובן חורין אמיתי זה מי שהדיבור שלו, זה באמת, זה השלב המרכזי בדל הסדר, זה שהדיבור יוצא לחירות. לא סתם משה רבנו חוזר פעם אחרי פעם, פעם אחרי פעם על האמירה הזאת, בני ישראל לא ישמעו אליו, ואני ארע שפתיים, אני כבד פה, אני כבד לשון. מה הכוונה? הכוונה משה רבנו, הדיבור בגלות. הדיבור בגלות, אני אדבר ולא ישמעו אליי. יש כאן איזשהו, לא יאמינו לי, הם לא יאמינו ב... לא יאמינו בדיבור שאני אומר להם. יש כאן איזשהו דיבור שהוא בגלות. והדיבור בגלות הוא עד היום. עד היום, למצוא אנשים שהם מדברים, ומה שהם מדברים זה הפה והלב שווים. כן, איך אנחנו אומרים כל בוקר, לעולם ידם ירא שמיים וסתר כבגלוי, בדומר אבט, דובר אמת בלבבו. אז אם זה דובר, זה לא בלב. מה זה דובר? זה בפה. מה זה? הכוונה, דובר אמת בלבבו, שהוא אומר מה שיש לו בלב, שאין איזה, אין איזה פער, אין איזה תחמון, איזה... דובר אמת בלבבו. אז הדבר הזה הוא חירות אמיתית, וזה בעצם המגיד. זה המגיד. יכולת להגיד מי אני באמת. מי אני באמת, לחדור פנימה, לדבר דיבורים של אמת. בלקוטי מוהר"ן, רבי נחמן מדבר על זה, שכשמדברים דיבורי אמת, כשאדם מדבר דיבורי אמת, במקום הזה שורה שכינה. מיד הקדוש ברוך הוא יורד ומשרה שכינתו במקום הזה, בדיבורים של אמת. וכמה, איפה אנחנו, איפה דיבורים של אמת, כמה הדבר הזה רחוק מדיבורים של אמת, גם בתפילה, וגם בכלל, וגם על עצמנו, וגם כלפי זולתנו, דיבורים של אמת. שהדיבור יצא מהגלות. טוב, אפשר להרחיב את זה הרבה מאוד, אבל לא רק ניגע רק בדבר אחד. אחת הקליפות הכי מרכזיות מכלפי דיבורים של אמת זה ציניות. ציניות. שזה קליפה דקה. זה לא שקר, זה לא גסויות, זה לא דברים כאלה שזה קליפות עבוד. זה ציניות, זה כאילו לגלוג כזה. וכולנו צוחקים, וגם ההוא שצוחקים עליו הוא צוחק. כאילו... אבל זה הערס הגדול ביותר בפני דיבור, דיבור אמיתי ודיבור נוגע. ציניות היא ממש, היא חוסמת כל אפשרות להתקדמות, כל אפשרות לגעת בלב, כל איזה משהו. והבעיה עם הציניות שהיא גם מדבקת. אם מישהו אחד מדבר בציניות, אז מיד הוא גורם לכל הסביבה לדבר ככה, לדבר כמוהו, והכל חסום, הכל נעול. הכל נעול. במכון מאיר, ברוך השם, אין לנו את הדברים האלה, בגלל שזה מקום של אנשים שבתוך תהליך של תשובה, ויש הרבה מאוד תמימות ושמחה, אבל דווקא במקומות שהם כאילו דתיים מבית, אז זה מאוד, פתאום מישהו מתחיל קצת להשתנות, החליט שהוא לדקם לפני התפילה, חבר'ה, צדיק בא לעיר, הצדיק הגיע, מי רוצה ברכה? תן להם ברכה. איזה מין פרץ ציניות כזה, והאום מסכן מתכווץ וכאלה. פעם בא אליי, איזה תלמיד וביקש ממני ברכה. לפני הרבה שנים. אמרתי, מה קרה? אמרתי, אני צריך ברכה לטסט. טסט עשירי. אמרתי, אין בעיה, אברך אותך שתעבור את הטסט. אז הוא אמר לי, אני לא מפחד מזה שאני לא אעבור את הטסט. לא אכפת לי, אני יודע שבסוף יהיה לי רישיון נהיגה. הוא אומר, אני מפחד לחזור חזרה אחר כך, אם אני אקשל לחבר'ה, מה יעשו לי? גם ככה כבר קראו אותי. הם עשו לו, הוציאו לו רישיון להולך רגל. הנער רשאי ללכת בזה, במדרכות, רשאי לנוע על שתי רגליים, ללא משקפי ראייה, כעסו לו רישיון, הולך רגע. אתם צוחקים, כן? וגם הוא צחק. זה קרה אותו מבפנים הדבר הזה. הדיבור בגלות, הדיבור בגלות. מישהו שיכול לבוא להגיד מילה טובה, לא נורא, לא קרה שום דבר, משהו ככה, זה דבר כל כך משמעותי. היכולת הזאת להיפרד מהציניות, והעולם הוא מלא ציניות מסביב, מכל כיוון כמעט. אז זה מגיד שמביא אותנו כבר לרחצה. לרחצה זה כבר טהרה. זה כבר נטילת ידיים עם ברכה. מברכים על הדבר הזה. יש פה כבר... המילה טהרה בעצם, אם אני מחפש מילה נרדפת לטהרה, בעצם טהרה זה הערה. הערה. שרגע בטיהר המים מהני. טהר יומה. כל הדברים האלה בעצם ביטוי לאור. שרגע בטיהרה. נר, באור השמש, לא מועיל כלום. אז טהרה זה בעצם הערה. הערה של מה? הערת הנשמה מבעד לגוף. כשעוברים את התהליך הזה, של קביעת יעד, קדש, רוחץ, מודעות לפחות לכלים הרצוניים שלנו, כרפס, היכולת לנהל את התאוות הגופניות, להסתפק במועד וכו', יחץ, מוכנות גם לשבור, ואת כלי הדיבור מוציאים מהגלות, מגיעים לתחנה טובה באמצע, שנקראת טהרה, הנשמה מתחילה להאיר מתוך הגוף. כבר תוצאה של החירות, טהרה. כן, רחצה, זה כבר נטילת ידיים, עם ברכה, יש פה כבר ממד של טהרה, הערת הנשמה מבעד לגוף, זה כבר ממד מאוד מאוד משמעותי של חירות. נשאר לנו, מוציא מצא, מרור, קורא, שולחן, עורך, צפון, ברך, עלי נרצה, יש לנו יותר זה עוד שעה, קיצור עוד שעה, אז טוב, נשמור משהו לשנה הבאה בעזרת השם. שיהיה לכם פסח כשר ושמח, לכם, לכל ישראל, אחינו, אחינו, רצון ונאמר אמן.